אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן, בכאן תרבות, אני שלמה בייבי בייבי.
אני אורטל מוגוס, שלום, 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 שלמה, מה נשמע?
אני בטוב, תקופה נורא מעניינת, החורף כבר פה, יש הרבה זמן פנוי גם בגלל הקורונה, ואני אישית מקדיש את כל הזמן הזה כדי ללמוד דברים חדשים. אבל עכשיו התפרסם שיש מצב שנפתחה לי האופציה דווקא ללמד.
אוי, מגניב, איפה תלמד?
קראתי שנפתח קורס למיגור גזענות במכללת לוינסקי בתל אביב.
ואתה רוצה בעצם ללמד גזענים, לשתות על הגזענות הפנימית שלהם, איך זה עובד בעצם?
את האמת שאני לא יודע בדיוק איך זה עדיין עובד, אבל נראה לי שאני מוסמך.
ויש מי שיגידו שיש לך כישרון טבעי. אז הראשונה שאני שולחת אליך לקורס הזה חייבת להיות שפי פז. שפי פז היא, למי שפספס, היא הפעילה הבולטת ביותר בתל אביב נגד המאגרים באזור דרום תל אביב, והיא פרסמה בשבוע שעבר פוסט גזעני. בפוסט בעצם אנחנו רואים שליחים של חברת המשלוחים וולט, שהם במקרה גם שחורים. היא כתבה, לפני שאתם מזמינים משלוח, תחשבו אם אתם רוצים שהשליחים האלה ידפקו לכם על הדלת, והתמונות האלה צולמו ספק אם בהסכמה את אותם השליחים.
אז זהו, שזה לא היה במקרה, mm-hmm. הצילומים שלהם, ובגלל זה שפי פז מקבלת מלגה מלאה ללימודים, וחונך שיתלווה אליה אחרי שעות הלימודים, כדי להמשיך לתרגל איתה סובלנות וקבלת האחר.
חשוב.
אבל את יודעת, מעניין אותי מה ילמדו שם, בטח ילמדו על ההיסטוריה של הגזענות, ועל מיקרו ומקרו-אגרסיות שאנחנו מדברים עליהן פה בתוכנית, ואני מאמין גם שינסו לנתק את הסטודנטים מהתפיסות החברתיות שיש להם על אוכלוסיות שונות מהם. אבל אם תשאלי אותי, הדבר היחיד שבאמת יכול למגר גזענות זה הפנס המיוחד הזה שיש לסוכנים בסרט גברים בשחור, זוכרת אותו? זה שמוחק את הזיכרון, אז אני אומר, פנס כזה, להפעיל ביום הראשון של הקורס, למחוק להם את כל התפיסות הישנות ולהתחיל מחדש.
מעניין מה היה שיעורי בית בקורס.
בטח הם יגידו להם שלשיעור הבא אתם צריכים ללמוד את ההבדל בין סודני, אתיופי, אריטראי ופנמי.
פנמי זה חשוב. עכשיו, בינתיים, בגלל שאין לנו את הפנס הזה של הסרט, אז אנחנו נמשיך עם הקורס. והתלמיד הבא שאני רוצה לשלוח אליך, הוא לא אחר משלמה שרף, שהוא מאמן ושדרן כדורגל, ששלח את השחקן אבידל אוריו מפנמה לאכול בננות, רק כי הוא לא מסר את הכדור. ושלמה, אגב, טוען שזאת לא גזענות. מה אתה טוען, שלמה השני?
לשלוח בן אדם שחור לאכול בננות זאת לא גזענות. זה לא גזעני.
אנחנו שואלים.
כן, זה לא היה גזעני אם הוא היה שולח אותו לאכול תותים, לפצח גרעינים, ללקק ארטיקים. אפילו אם הוא היה שולח אותו לשתות שק בננות, זה לא היה גזעני. חסר רק שהוא יגיד, יש לי מלא חברים פנמיים. החברים הכי טובים שלי הם פנמיים. תלמיד כזה צריך כיסא ליד השולחן של המורה, הכי קרוב שיכול להיות, כי יש לו הרבה עבודה לעשות.
אז זהו, שרף שדי התעצבן על מה שהוא קינה עליהום, אמר ברעיון שהוא תרם ליוצא אתיופיה יותר משרת הקליטה. רק שהוא שכח שהשחקן שהוא העליב, הוא בכלל לא אתיופי.
בגלל זה הוא צריך לעשות שיעורי בית, ללמוד את ההבדלים בין אתיופי, אריתראי, סודני ופנמי.
ועוד תלמיד שיצטרך את הקורס דחוף, זה הרב רונן שאולוב, שכינה את הזמר סטפן לגר, גוי מסריח, ועוד אמירות מזעזעות שאנחנו לא רוצים לחזור עליהן.
רונן שאולוב הוא ידוע באמירותיו החשוכות והגזעניות, והדבר הלא פחות מפתיע מהאמירות שלו זה הבקיאות של האיש בתוכן הקליפים ומילות השירים שעליהם הוא מעביר ביקורת. אז לי יש שאלה לשאולוב, אתה רב או כתב של גיא פינס?
סנאפ.
רב כתב כזה שאתה בא להרצאות שלו, מתעדכן בפרשת השבוע ובפרטים על קמפיין החדש של אדם פינס.
ממש רב מולטיטאסקינג כזה, ובכלל סטפן בכותרות הרבה בזמן האחרון, נכון? בגלל הזהות שלו.
כן, התפרסם בשבוע שעבר סרטון שבו מנהלת בית ספר מנשקת אותו על השפתיים בהפתעה, ולפי הפרצוף שלו בסרטון, אני חושב שזאת הנשיקה שהוא הכי יזכור מימי הזוהר.
ובאמת בתחילת החודש הוא הביע תסכול הרבה בגלל מההתנהלות שלו עם התקשורת. הוא טוען שכשמזמינים אותו לרעיונות על העשייה שלו כזמר, בסוף יוצא שמדברים איתו על המוצא שלו. אז הקורס שלמה, הקורס למיגור גזענות עדיין לא התחיל, והרשימה מתמלאת לנו.
מהר מאוד.
מהר מאוד.
ירשמו בהקדם, חברים. אני בינתיים ממליץ לסטפן, שכדי להימנע מכל זה, שפשוט יבוא כל רעיון עם מדים של צהל, ככה בטוח יבינו שהוא ישראלי, ואם הוא יכול גם להשיג נשק ודרגות, מה טוב, גד, דמת.
מה שמעניין זה באמת שאחרי כמה שיעורים בקורס, יבינו שההתעלמות מאברה מנגיסטו שנמצא בשבי החמאס כבר 2,250 ימים, זה גזענות מובהקת, ושום תירוץ כמו הוא עבר על דעת עצמו לא מנקה אותנו מהשמה. על האחריות שיש לנו כעם אחד כלפי השני.
נכון, ואנחנו מייחלים לשובו במהרה ומקווים לטוב.
אמן. אז אחרי שהסכמנו, בואו נדבר על מה יהיה לנו היום.
המצאה ישראלית שחורה. נורא מעניינת, חדשנית. אנחנו נשוחח עם שני סטודנטים שיזמו המצאה חדשה, מקל נחייה חדשני מסוגו.
אנחנו נדבר עם אבא שהחליט ללמוד אמהרית ולהעביר את זה הלאה. איפה נרשמים?
ובתוניסיה, אוהדים מפגינים באתיופיה מהדקים את הסנקציות של הקורונה, ואנחנו בינתיים נשמע את סטפן לגר בחידוש לשיר שכולנו זוכרים מהסדרה שמש, מה עשית לי, מה עשית?
מה עשית?
מעניין למי הוא שר את זה. הוא גם מתכוון למנהלת.
סטפן לגר. מה עשית לי, מה עשית? אני שבור, אתה זרית. אני נפלתי לתחתית. כי מה עשית לי, מה עשית? בגללך לא עובד, תראי מה עשית. כל היום אני בודד, תראי מה עשית. מנגב את הדמעות, תראי מה עשית. לא נשארו לי מפיות, תראי מה עשית. תראי מה עשית, 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 תראי מה עשית. כל היום אני בבית, שר עם השכנים שלי, הלך לי גם הקיץ וגם התחתונים שלי. היה לך פעם סטייל, חשבתי שנטוס, הכל היה טייט, בגללך אני לחוץ. שברת לי את הלב, את כמו כל הבנות, בגללך אני עונה כל היום להודעות. בודק את הצפיות, כבר אין לי ציפיות, כל היום פה מסתובב עם פיג'מות של חיות. מה עשית? אני שבור, אתה זרית. אני נפלתי לתחתית. כי מה עשית? כי מה עשית? בגללך אני לא עובד, תראי מה עשית. כל היום אני בודד, תראי מה עשית. מנגב את הדמעות, תראי מה עשית. לא נשארו לי מפיות, תראי מה עשית. תראי מה עשית, 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 תראי מה עשית. תראי מה עשית. לא 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 לא. תראי מה עשית. לא 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 לא. תתרחקו ממני, כי אני עצבני, עצבני. מי אני? צפתי, אמיתי? מה אני? מי אני? מה עשית לי? עשיתי לי צמות, פירקתי את הצמות, השקיתי עציצים, סידעתי את הקניות, חיפשתי בארון, מצאתי נעליים, כיף להיות תקוע בדירה בגבעתיים. מה עשיתי, מה עשית? אני שבור, אתה זרית. אני נפלתי לתחתית. כי מה עשית? Yeah, מה עשית? Yeah. בגללך אני לא עובד, תראי מה עשית. כל היום אני בודד, תראי מה עשית. מנגב את הדמעות, תראי מה עשית. לא נשארו לי מפיות, תראי מה עשית. תראי מה עשית, 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 תראי מה עשית. מה עשית, מה עשית, אני שבור, אתה זרית. תראי מה עשית, נפלתי לתחתית. כי מה עשית, מה עשית, תראי מה עשית. לא 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 לא. תראי מה עשית. לא לא לא.
תקשיב שלמה, אם יש משהו שאני אוהבת יותר מיוזמות ישראליות שחורות, זה המצאות ישראליות שחורות. ברגעים האלה הגאווה עצומה מאוד, ואני מתרגשת כמעט כמו אמא בחופה של הבת שלה.
גם אני. אז בחודש שעבר שני סטודנטים ממוצא אתיופי, ישראל ויעקב סולומון, עמדו באחד האתגרים הכי גדולים בזמננו, וזה להצליח לחדש. הם פיתחו מקל נחייה חכם וראשון מסוגו שמטרתו לסייע לעברים. זה מקל שיחליף את מקל הנחייה הקיים, ויש שמועות שזה כנראה המקל המתוחכם ביותר מאז המטה של משה רבנו.
גדול.
כן, אז עכשיו אישר מיר המלאכים, לוס אנג'לס הישראלית, קריית מלאכי, על הקו היזמים, יעקב וישראל סולומון, מה קורה?
שלום.
אהלן, אהלן, מה עניינים?
לוס אנג'לס.
מה שלומכם שמה?
אנחנו בסדר גמור. אז שאלה ככה ראשונה, כבר ההורים הספיקו להתגאות, הם שלחו כבר הודעות בוואטסאפ לשכונה, בשכונה.
כן, כן, ההורים שלי אישית מאוד אהפו על זה. אבא שלי פשוט אמר לי...
בצדק.
יש לו פשוט מקל של הליכה רגיל.
כן.
אה, וואו.
המקל שלך נראה מאוד מגניב, אולי תביא לי שאני שם לך. אמרתי לו, אבא...
נפוטיזם כבר מתחילים.
זה לא נועד לך.
לא. רגע, אז בואו תספרו לנו רגע על הקרבה ביניכם. אתם חולקים את אותו שם משפחה. אתם אחים?
אז כן, אז ברמת עקרון, אני וישראל, למרבה הפלא, לא אחים.
אבל כל האתיופים אחים?
לא, כולם קרובי משפחה. אתה חושב מה זה אתיופים עם אותו שם משפחה, כאילו.
כן, אנחנו די קרובי משפחה כאלה.
של מי הקרדיט?
זה טיפה רחוקים. אבל ברמת עקרון, הדרך שלי ושל ישראל, אנחנו עוד מכירים עוד מפעם, מגיל צעיר. עוד מימי היסודי, מהתיכון, וגם הפגישה שלנו במהלך התואר הייתה במקרה כאילו. הגענו משתי תוכניות, כאילו משתי זמנים, ופשוט התחברנו. ומאז אני והוא, זה מקשה אחת ביחד, היא תשחרר אותנו.
יס, אז יעקב.
כן.
תספר לנו באיזה מסגרת בניתם את הפרויקט.
אז טוב, ברמת העיקרון זה היה פרויקט גמר. לקבל את התואר של הנדסת מכונות בשנה האחרונה לתואר שלנו, וזה היה במסגרת מכללת CE שבה אנחנו למדנו, והיינו צריך לתת את פרויקט גמר על מנת לקבל את התואר.
כן, ואיך הגעתם למקל נחייה? איך נוצר הרעיון הזה בעצם?
אז טוב, ברמת עקרון המנחה שלנו, דוקטור שי קבילו, האלוף, הוא מתנו רשימה של רעיונות, וחלק מהרשימה אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים לעשות משהו חברתי. לתת משהו שתן לנו ערך מוסף להמשך, וכל עניין שהלקוי ראייה פתאום ככה קרס לנו. והלכנו לסדנה של דיאלוג בחשיכה במוזיאון הילדים הישראלי וחולון, ועברנו שעה של...
אתה מכיר, אתה יודע מה זה דיאלוג בחשיכה? אתה מכיר את זה?
אני זוכר, יש איזה מסעדה נראה לי של...
זה כן, זה לוקחים אנשים... כן, לממש חוויה, כאילו לתאר חוויה של מישהו עיוור.
שזה משנה חיים, הבנתי. זה מטלטל.
אני אומר לכם, זה פשוט היה שעה ורבע של טירוף. כאילו, אתה באמת מרגיש משהו שלוקחים לך את החוש. חוש, ואתה פשוט מתחיל להתמצא עם הידיים, בין המישוש, לשמיעה, אתה הולך. זה כאילו נותן לך אינדיקציה קטנה, מאוד קטנה, מה הלקוריה מרגיש.
וואי, זה מטורף.
וככה שם זה פשוט, ועברנו גם... יאמר לזכותם, הם לקחו את כל הצוות העובדים והמדריכים שגם ליקוי ראייה, והלכנו ועשינו אחרי זה גם פגישה, והם הסבירו לנו את הליקויים, כדי שאנחנו נדע איך אנחנו יכולים לתת למענה לבעיות הקיימות שיש להם. תארנו שלא חסרות בעיות.
לא. כן, בהחלט.
ישראל, באמת, ספר לנו איך באמת המקל מסייע לעברים, מה הפיצ'רים שלו?
אז ככה, יש במקל מצלמה, שהיא מבצעת צילום, של כל הסביבה, אוקיי? והיא מבצעת צילום, היא מזהה אובייקטים, מה זה כיסא, מה זה רכב, מה זה בן אדם, והיא עושה חישוב דרך איזשהו קוד מסוים, איזה מרחק אנחנו בדיוק נמצאים אותו אובייקט. ואז ברגע שכאילו המרחק הוא יחסית קרוב, ואז זה נמצא באזור שהוא דנג'ר, כאילו זה כאילו זה.
מסוכן.
מסוכן. אז יש התראות. ההתראה היא רקט בידית, וגם התראה קולית של כאילו צפצוף. אנחנו נוספנו גם רטט, כי יש כאלה עיוורים שהם לא שומעים. יש כאלה. גם בנוסף, יש לנו גם חיישן מרחק שהוא מכוון כלפי מעלה, שהוא נועד למנוע התקלות במשקופים.
וואו.
משקופים נמוכים, דברים כאלה. וגם יש לנו עוד חיישן שהוא נמצא, חיישן מרחק שהוא נמצא כלפי מטה, ו... הוא אמור לקלוט, אם יש לנו גם עצמים למטה. כמו נגיד עמודים קטנים שהם התלוננו עליהם הרבה, מדרכות וכאלה. יש בנוסף לחצן מצוקה. אם הלקוי ראייה הוא מרגיש שהוא קצת לא מרגיש טוב, נפצע משהו, אז פשוט לוחץ על הלחצן. יש צפצופים שכל הסביבה שומעת מסביב, שהם העזרה הראשונה הכי טובה כי הם ממש קוראים אליו, וגם, יש בנוסף הודעת אס-אמס לאיש קשר שהגדרנו מראש, שזה אבא, אמא, משהו כזה, שכאילו רושם לו, אני בסכנה, תתקשר אליי, אני לא מרגיש שאתה לא יודע משהו כזה. כאילו, קובעים בדיוק כאילו מה שרוצים קובעים, זה יד חופשית. יש בנוסף חיישן שהוא מודד את הזווית של המקל, שזה נועד לכאילו שני דברים. אם נגיד דוגמה,
המון כפתורים.
הלקוי ראייה פשוט החליק נפל והוא חז וחלילה התעלף, אז יש כאילו צפצוף שכל הסיבה תשמע שיש פה איזה משהו מוזר. וגם לעוד סיבה אחרת, שאם הוא סתם ישב בפארק, הוא רוצה עכשיו לטייל והוא יושב בפארק, אז הוא שם את המקל בצד. עכשיו המקל החליט לו. עכשיו הוא לא יודע בדיוק איפה נמצא המקל.
כן.
ולכן זה לא נעים לראות עיוור שהוא קצת מחפש על הרצפה איפה המקל. זה קצת לא נעים. אז פשוט המקל גם משמיע צפצופים, וככה הוא יודע בדיוק איפה נמצא המקל. וגם בנוסף שמנו לו גלגל, שהוא פשוט הולך הליכה רציפה עם המקל, לא כמו המקל הרגיל שהוא צריך להרים אותו וזה כואב בכתף. זאת הליכה מאוד ארוכה עם, עם מוצר עזר כזה, זה קצת, קצת קשה בהמשך, כאילו, כן. אחרי כמה זמן של הליכה.
ממש פתרתם מלא בעיות. תגיד, שמעתם על המקרה של שלמה שרף?
כן, שמענו על זה, אני שמעתי על זה.
אז שלמה שרף אומר שזה לא גזענות, המקל הזה יכול לעזור לו לראות מה גזעני במה שהוא אמר?
אפשר!
סנאפ!
יכול להיות! אפשר לחפש עם זה, אולי גזענות.
חשוב, חשוב מאוד לתת לו את המקל הזה, כן.
אז עכשיו אמרתם שכן עבד, יצא לכם לעבוד עם עיוורים. אז ספרו לנו קצת על החוויה, קודם כל איך הם הגיבו כשאתם באתם אליהם ואמרתם להם שאתם רוצים, אשכרה לשנות להם את החיים, איך הם הגיבו?
ברמת העיקרון, תחשוב שאתה מגיע למישהו שכל חייו הוא חווה אותם בעיות, הרי יש להם הרבה בעיות. אם זה ברמה התפקודית שהם צריכים עזרה ודברים פיזיים בבית, אז הם די, מה שנקרא, סגורים במקום האישי שלהם, והם פחדים את המקומות שהם לא מכירים, והם לא שינו דרכם לשם. אז הבעיה שלנו באה, שבאנו לבוא ולדבר איתם, כאילו, היו פשוט בהלם שכאילו...
שראיתם אותם.
כן, אנחנו כאילו באים ושואלים אותם, הם מופתעים שאנחנו באים ושואלים מה הבעיות, אנחנו רוצים להציע, היו מאוד מופתעים.
איזה יופי.
ובאנו והראינו להם את זה, הם פשוט היו עמומים. הם לא חשבו שככה במחאות חושבים עליהם. כאילו הם מרגישים שהם טיפה מנותקים, הם לא מרגישים שווים בין שווים, הביטחון שלהם, כאילו, אין מה להגיד, לפעמים אתה רואה, אתה משתקף, הלב שלך יוצא אליהם. וזה גם משהו שגרם לנו לבוא ולהיכנס יותר בעובי הקורה ולא לנסות לא לפספס דברים, לנסות לתפוס כמה שאנחנו יכולים ברמת הידע שלנו כמובן ובמסגרת שאנחנו נמצאים בה ולבוא ולפתוח כמה שיותר בעיות שאנחנו יכולים לתת להם את המענה.
אז השיחות איתם היו מאוד פתוחות, הם שיתפו אתכם בכל האתגרים שהם מתמודדים איתם ואתם פשוט ניסיתם למצוא פתרונות.
כן, לקחנו, שינענו, ניסינו, ביצענו דרכים ו... שהמקל יהיה קל משקל, שהיה תהיה ארגונומית, שיהיה להם נוח לקפוס אותו, נוח להחזיק אותו, כמובן הכל היה חלק מהתכנון של המוצר עצמו. על מנת שהם יוכלו להיות אותו במהלך של יום שלם, ולא לא כאבים באזורים מסוים ביד או וכן הלאה.
יש לי גם משהו גם שאני כאילו חייב לציין, שהמקל עצמו הוא עובד בצורה אוטונומית. העיוור פשוט עושה און, וזהו. זה פשוט עובד.
אין עוד כפתורים ש...
אין עוד כפתורים, אין איזה, לא יודע, לצרוב תוכנית. להדליק.
פשוט עושה און, וזהו. וכפתור ולחצה מצוקה.
יש כבר עיוורים שהשתמשו בזה? במקל הזה יצא להם לפגוש את האב טיפוס, או שזה עדיין כאילו רק ב...
תראה, אנחנו, שאנחנו תוך כדי הפיתוח, אחרי כל שלב, באנו והצגנו בדיוק את מה שקרה, אבל מתי שהגענו כבר לסוף הפיתוח, זה כבר הגיע למצב של קורונה. ואז בגלל הקורונה, אז לא היה לנו אפשרות לעבור וכאילו ממש להציג בפניהם את זה, אבל עד איזה שלב של, בוא נגיד, שני שלבים כאילו לפני הסוף, הם ראו את המקל. הם ראו איך זה נראה והם עפו על זה בצורה אדירה. כי סוף סוף, סוף סוף, הבנו להם כאילו במה, שזו אוכלוסייה שלא זוכה לבמה ביום יום. זה ככה.
ובאמת, למה דווקא מקל נחייה? מה החשיבות של הדבר הזה מבחינתכם?
תראי, בגדול, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש בעולם כ-285 מיליון אנשים שהם לקויי ראייה, שזה המון, שהם צריכים איזשהו אמצעי עזר. עכשיו, אנחנו באנו ופשוט חיפשנו אוכלוסייה שניתן לה מענה, אבל כמות אוכלוסייה תהיה כאילו גדולה, שאנחנו ניתן מענה לאוכלוסייה משהו גדולה. אז ראינו את הפרויקט הזה, וראינו שיש לנו פה אפשרות לתת מענה לסביבה גדולה, וכאילו רק להרגיש ממש ממש טוב עם הלב, כי זה לא העיקר לפתח איזה רכב חכם, או איזה ככה דברים כאלה, דברים בנאליים של כאילו מהנדסי מכונות.
אנחנו לא
מזלזלים
או משהו.
משהו שיש לו...
לא, זו אמירה חברתית מאוד חשובה.
כן.
יש צפי מתי כבר המקל יהיה בשוק ויוכלו להשתמש בו?
זה כרגע עדיין, שוב פעם, אנחנו עדיין נמצאים בתהליכים להעביר את המוצר, מוצר מוגמר, התעשייה, זה עדיין בתהליכים. עדיין צפי.
טוב, תשמעו. אתם אנשים באמת מבריקים, קודם כל על הרעיון. מדהימים מבחינה חברתית. באמת שאתם כאילו משכמכם ומעל, בו, מה שנקרא. ועכשיו אתם שניכם אחרי התואר של ההנדסה, נכון?
כן, נכון.
אז מה החזון הבא שלכם?
כרגע אני עושה תואר שני באוניברסיטת תל אביב. בנוסף לזה, תוך כדי התואר השני, אנחנו נחשוב אולי על עוד איזה דברים, פיתוחים, או שגם נתקדם הלאה עם אותו פרויקט. אנחנו עדיין בזוותים, מה שנקרא.
בסדר, אז בהמצאה הבאה שלכם אנחנו הרעיון הראשון, כמובן. בינתיים, תודה רבה לכם, אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם.
גאים בכם, אוהבים אתכם, חברים יקרים שלנו.
ויש לנו עוד איזה, סליחה שאני קוטע, בבקשה להגיד משהו לקראת הסוף, אנחנו גם רוצים דווקא בפלטפורמה הזאת להודות לשתי המנחים שלנו. דוקטור שי קיבילו ומר אביחי שורין, שהם היו המנחים שלנו, והיו איתנו לאורך כל הדרך, תמכו בנו, גם אם זה היה בתקופת הקורונה, היו זמינים לנו לכל הזמן, משיחות זום, מיילים, לכל דבר הם היו איתנו, ובזכותם אנחנו ככה הצלחנו להגיע לפה שולטי מהם.
יש, מה שמגיע, מגיע. יעקב וישראל סולומון, שיהיה לכם המון בהצלחה. תודה רבה, ותמשיכו לעשות חיל ולחדש. תודה.
Up a spliff and turn up the music. Don't be today where we start to do this. Come make we party at once. Genji, Eddie, I am bro. Yeah, baby, Eddie, make you go to the DJ. Yeah, baby, she'll be on a tree. I flow this, yo. Yeah, baby, Eddie, make you go to the DJ. Spend my money on
זה כאן, זה חם, וזה מגיע מאתיופיה, מקניה ומניגריה. אורטל.
מה זה?
חדשות אפריקה, חדשות, חדשות, חדשות. טוב, אז את מכירה את החוק שיש לנו פה בשידור. ירענה לך את הזיכרון. אם יש אייטם על אתיופיה או על ישראל, אז הם בראש, אוקיי? אז היום ישראל לא נמצאת, אתיופיה, יש אחת מהמדינות.
אתיופיה בראש,
אז אנחנו נתחיל עם אתיופיה, אוקיי? מאסר של עד שנתיים, כן? זה העונש שעלול להיות למי מהאזרחים שיתפס מתהלך ברחוב ללא מסיכה.
וואו.
העונש הכבד מגיע מתוך הרצון של הממשלה לרסן את התפשטות הנגיף, ובעיקר להלחיץ, גד, דמת.
לגמרי להלחיץ.
וזה מצטרף לאיסורים של ללחוץ ידיים, של איסור על לחיצות ידיים, אסור לשבת יותר משלושה אנשים סביב שולחן, וכמובן שמירת מרחק של 2 מטר.
וואו, רציניים באתיופיה, פתאום 500 או 1,000 מטר, שקל, סליחה, נשמע סלחני.
סלחני מאוד, אבל את יודעת מה אותי באמת מפחיד? עכשיו אתיופיה ומצרים הם לקראת אימות, ככה יש איזו אווירה של אימות צבאי סביב הסכר. תארי לך שאומרים שכל מי שנתפס בלי מסכה, קו ראשון בקרב, מחליף את המסכה בקסדה. את האמת, למרות שלפי הפרסומים נראה לי שזה דווקא ידרבן אותם, כי באתיופיה נראה כאילו העם מוכן להילחם על הנילוס.
לגמרי מוכן להילחם, ובתכלס מה זה שנתיים בכלא? שפשוט תגידו שמי שנמצא בלי מסכה מקבל קונטית לירך.
כן, אנשים יתפרו את המסכה לפנים, ואני אשתף אתכם עכשיו, אם אתם לא יודעים מה זה קונטית, קונטית זה צביטה.
צביטה זה התרגום הנחמד, הנעים,
הנעים, זה צביטה עם אופי, זה צביטה שצריך לעשות עליה סרט דוקו.
אין, שלום עזר, לא יבין. אנשים אומרים לך שפצצה אטומית זה הנשק הכי חזק של האנושות, אני מגחכת, חה.
לגמרי חה.
באו שעה בתאינויים עם אמא אתיופית, ואפילו טראמפ יוצא משם עם שר שחור.
ואוהב שחורים גם, לא רק. על השלוש נשיקות הם לא דיברו, שזה מפתיע, כי מי שלא יודע, האתיופים מנשקים 3 פעמים כשהם אומרים שלום, כשהם פוגשים אחד את השני, והשלוש פעמים זה אם כבר נפגשתם השבוע. כן, אם לא נפגשתם תקופה ארוכה יותר, רוב הסיכויים שיהיו בין 5 ל-10 נשיקות, ומפתיע אותי שלא אמרו על זה כלום. ועוד איסור מצחיק ומוזר שראיתי שם זה האיסור של לשבת 3 אנשים מסביב לשולחן. 3 אנשים מסביב לשולחן בבית אתיופי, זה מטורף. את יודעת שאנחנו ישנו על מיטה 2 אחים. על אותה מיטה 2 אחים. אז איך מסביב לשולחן 3? איך מסביב לשולחן 3? בבית אתיופי, 3 סבבים היחידים שיהיו מסביב לשולחן זה 3 סבבים של אבונה. שום 3 אחר לא יהיה פה.
אז בכל מקרה, נאחל לאתיופיה להוריד את התחלואה, שאנשים יוכלו להיפגש עם אחד עם השני, לשבת לבונה, ולחזור לשגרה.
יפ, בואי נעבור לתוניסיה. יאללה. אנחנו לא מדברים עליה הרבה, אבל תראי מה קרה שם, מה שמעניין. 2,000 מועדי כדורגל כועסים, מאיימים שיחצו דרך הים לאיטליה בצורה לא חוקית, כדי להפגין על ההחלטה של התאחדות הכדורגל התוניסאית, לבטל את השתתפותה של קבוצתה מעונה. עונש על זה וזה עונש על זה שהקבוצה לא הגישה תפסי חברות לעונה.
מה שנקרא אוהדים שרופים.
כן.
מה, אתה מסכים איתם? מה אתה חושב?
אני חושב, קודם כל, שבטח שאני מסכים איתם, כי מה יש באיטליה? את הקולסיאום. ואם כבר להוריד זעם איפשהו, זה בקולסיאום, מאורגן, קלאסי, כמה כבר אפשר לשרוף צמיגים? זה הכי 2019.
לא ראיתי שכדורגל זה נושא כזה רגיש.
זה נושא רגיש מאוד, אנשים לוקחים את זה קשה, אבל את יודעת מה יפה פה במה שהם עושים? זה נראה כאילו הם מקימים תנועה חדשה, ממש ענף חדש של תיירות, תיירות הפגנות. יש כל מיני טיולים מאורגנים כאלה להפגנות מסביב לעולם, מרצ'נדייז של הפגנות, כל מיני עלות שקום מפגינים, בקבוקי מים מלאים במים שיצאו ממכתזית.
ואלימות משטרתית, כי אם כבר לתת חוויה אותנטית, אז זה עד הסוף.
עד הסוף. בניגריה עכשיו משהו טוב, בניגריה יוצא אלבום החדש של וויזקיד, Made in Lagos, שהיא לא העיר בירה של ניגריה, כמו שחשבנו בשבוע שעבר.
באלבום שתורגם לעברית ואומר תוצרת לגוס, סליחה, שבתרגום לעברית אומר תוצרת לגוס, משתתפים המון אמנים בולטים, בונה בוי, הראפר
סקפטה.
סקפטה, זמרת אלמי, זמרת הר ועוד. במקור הוא מספר שאלבום היה אמור לצאת ב-15 לחודש, אבל מתוך כבוד הפעילים שמחו בהפגנות הזעם בניגריה, גם על זה דיברנו בשבוע שעבר, השחרור של האלבום נדחה.
וויזקיד, כמו הרבה אמנים חשובים בניגריה, כמו ברנה בוי, דוידו וביונסה, מחה על האכזריות המשטרתית וקרא לעצור את יחידת הסארס המיוחדת בניגריה. זאת שדיברנו עליה שבוע שעבר, ועושה שמות באזרחים הניגרים. ועכשיו אנחנו נאזין לשיר שלו, ג'ינג'ר, בו הוא משתף פעולה עם אהוב עליי, אהוב ליבי, האמן הכי טוב שקיים היום, Burna Boy.
If you want make a ginger, give me tea, kokoro. My coach, I beat your love. Anywhere I go, I come up with my bum, love. Don't they do like bala.
If you want make a ginger, give me tea, kokoro. My coach, I beat your love. Come make a show you my banana. Don't they do like bala. Make a touch of honey. Make a rub, make a love, make a rub, make a touch of honey. Make a rubber bunny. Till I go lotion, I'ma rub on it. Like fine wine, say you sweet when you wine it. Me, I know if you leave when you wine it. As long as we go day, I'm on amigo pay. Yeah, we go day nice. If we enter the place, I go day nice. I go fiki, I go rewind. Say na me go be the DJ, I'ma feel nice. Yo. Say my party know they start to the daylight. Before you long go, they shot you, make you think twice. If not smoke, you want smoke, say we day tight. I'm on my love, go, say we live nice. Yeah.
If you want me to ginger, give me tea, kokoro. My coach, I beat your love. Anywhere I go, I come up with my bum, love. Don't they do like bala.
If you want me to ginger, give me tea, kokoro. My bad, I beat your love. Come make a show you my banana. Don't they do like bala.
Oh, yeah, yeah, damn.
I been making money, living reckless. I let you in my damn. He want it gone, lolo, you get me, I'm a white love. If them dry, oh, if them dry, dog, then go sun. They go down. We go day nice. If we enter the place, I go day nice. I go fiki, I go rewind. Say na me go be the DJ, I'ma feel nice. Yo. Say my party know they start to the daylight. Before you run, go the shot, you make you think twice. If not smoke, you want smoke, say we day tight. I'm on my love, go, say we live nice, yeah.
If you want me to ginger, give me tea, kokoro. My coach, I beat your love. Anywhere I go, I come up with my bum, love. Don't they do like bala.
If you want me to ginger, give me tea, kokoro. My coach, I beat your love. Come make a show you my banana. Don't they do like bala.
If you want me to ginger, give me tea, kokoro.
תגיד שלמה, איך היית מגדיר את האמהרית שלך? בינונית? בינונית גבוהה?
אני לא יודע להגדיר בדיוק, אבל לפני 3 שנים למדתי אמהרית, אז יותר נכון עשיתי קורס של 4 חודשים, 100 שקל לכל חודש, מה שאומר שיש לי אמהרית בשווי 400 שקל. או במילים אחרות, אני לא יכול להסביר את החדשות באמהרית, אבל את התחזית לעומת זאת כמו מקצוען.
מגניב. אני יודע שאצלי אמהרית די חלשה, זה בגלל שזה לא היה משהו שכל כך מדובר בבית. עכשיו, כולנו יודעים היום ששפה זה חיבור, זה כוח, שפה זה היכולת שלך לדבר עם מישהו, על מישהו, באמצע הרחוב, אז שאף אחד לא יבין אתכם, או להזיר נניח שבא פקח ותשים מסכה.
נכון, ואני חושב שהקטע הכי חשוב בלדעת את השפה, שזה מייצר חיבור מיוחד בינך לבין ההיסטוריה הקהילתית שלך ושל כולנו, וגם לדעת מה אומרת המילה שאמא סיננה לברכה בצהריים. האם זאת קללה או מחמאה?
זה חשוב. אז איך מצליחים לשמר את השפה האמהרית ולהעביר אותה לילדים שלך בישראל?
איתנו על הקו, ברן גובזה.
ערב טוב.
ערב טוב, מה
נשמע? שלום, ערב טוב.
ערב טוב לכם, ערב טוב שלמה, ערב טוב אורטל.
ערב טוב.
אז איך זה נולד? איפה נולדה היוזמה ללמד את הילדים?
כן, ספר לנו.
אז ככה, היוזמה בעצם להתחיל ללמד את הילדים התחילה, קודם כל נתחלתי עם הילדים שלי, בעצם התחלתי...
כמה הם?
יש לי 4 ילדים, הגדולה בת 9, עוד מעט, והקטנה בת שנה וחצי. בעצם ככה, מהילדה הראשונה, שהייתה בת שנתיים, ככה התחלתי ללמד בבית, ובעצם ככה זה תפס תאוצה.
אז הילדים שולטים בשפה?
הם לא שולטים בשפה, אבל הם לומדים. אנחנו בעצם לפני חצי שנה התחלתי בעזרת אחי, שהוא ככה נתן לי את הרעיון, הוא אמר לי בוא נתחיל ללמד את הילדים. יש לנו מרכז קהילתי ליד בתפילה שלנו פה בבאר שבע. והוא אמר בוא נתחיל ללמד את הילדים לפחות. זאת אומרת שהתחיל כל החופש בעקבות הקורונה, אז ניצלנו את הזמן הזה ובעצם התחלנו ללמד אותם אמרית. אבל מבחינת הלימוד זה... זה לא התחיל לפני חצי שנה, זה לפני כשלוש שנים, בעצם התחלתי ללמד את הילדים מדי שבת, לא אמרית יותר את המורשת, תפילות, בגיז.
ואחר כך זה התגלגל לשפה.
בגיז, שזה בעצם שפת הקודש.
כן, שפת הקודש, אני פשוט לקחתי יוזמה, אמרתי, בסופו של יום, אני לא רוצה שהילדים שלי יגיעו לגיל שלי, בגיל 30, ויתחילו בעצם ככה להתחיל לחפש את עצמם או יחפשו ללמוד. אז אמרתי, אני מתחיל ללמד, ככה התחלתי עם הילדים שלי, ואז הצטרפו עוד ילדים, זה אחיינים שלי, בני דודים, וכמובן ילדי השכונה שבאים, שההורים שלהם באים להתפלל, שהם באים להתפלל שם בבית תפילה. אז ככה בעצם התחלנו קרוב לארבע שנים את הלימוד בשבתות. אחרי צהריים זה לא לימוד אמרית, זה יותר מסורת, מורשת. ולפני כחצי שנה התחלתי בעצם ללמד אמרית.
תגיד, אבל אתה את האמרית שלך לימדת את עצמך, נכון? גם קרוא וכתוב, כאילו לא רק דיבור.
כן, אני אגיד לך את האמת, אני... בגלל זה גם אני קל לי עכשיו כן ללמד את הילדים, כי בסופו של יום גם אני עברתי את התהליך הזה. כמו שאתם יודעים, מי שעלה מאתיופיה, אנחנו ישר עלינו לארץ, החליפו לנו שמות, היינו רחוקים ומנותקים בעצם מהזהות שלנו, וזה מה שהיה. אז גם אני, כמו כל רוב הילדים שעלו מאתיופיה וגדלו פה, גדלתי בבית ספר, זאת אומרת, למדתי בבית ספר, לא עניין אותי השפה אמרית, אני לא הייתי יודע את האמת, אבל בשנים האחרונות אמרתי, אני חייב ככה לחזק את עצמי ולהתחיל ללמוד, ולפני כעשר שנים שהייתי במילואים בעצם, פעם ראשונה שלקחתי ככה את עצמי ברצינות, בקטע של לימוד אמרית, לקחתי איתי פידל, זה בעצם האותיות פידלת, זה נקרא, האותיות באמרית, האותיות בגיז, ולקחתי מחברת ריקה, והתחלתי לצייר את האותיות.
וואו.
ככה בעצם בשביל שאני יכול לזהות את האותיות, וברגע שזיהיתי את האותיות, הכרתי את האותיות, אז... אז בעצם בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אז היה לי יותר קל, שרציתי לקרוא, אז ככה התחלתי לקרוא.
ומה השתנה בעצם? אתה אומר שזה קרה בשלוש שנים, כאילו נפלה לך ההבנה הזו של אני צריך ללמוד את השפה, אני צריך להעביר את המורשת.
כן, בדיוק. את אמרת, בעצם מה ששינה אצלי זה העניין של המורשת. בשנים האחרונות יש התעוררות מצד צעירים, במיוחד אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, גם אני פעיל ברשתות החברתיות בנושא של זהות ומורשת. ובעצם ראיתי שהרבה מידע שאני רוצה, אין איזה בשפה העברית, ויש הרבה טקסטים שהם בעצם באמהרית, למשל התנך, התנך של מה שבעצם יש באמהרית, ומה שיש בעברית, זה לא אותו דבר, יש...
נכון, יש כמה חלקים שיש בתנך
האמהרית. יש 19 ספרים שאין אותם בעברית, וזה נמצא בעברית ובגיז. אז אמרתי, אני בעיקר, עיקר הלימוד שלי, אמרתי, זה בעצם בשביל לקרוא בתנך. בעצם בשביל לבדוק את הספרים שמדברים עליהם, ולא רציתי לדבר על זה באוויר. אז רציתי לבדוק, לקרוא, לחקור את זה, וזה מה, מה שאני עושה. ככה זה בעצם עזר לי, הלימוד הזה שעשיתי לפני עשר שנים, אז נתן לי בעצם את הדחיפה, ככה להתחיל לקרוא.
אז המאזינים צריכים להבין שללמוד אמהרית לבד זאת גדולה, כי אני בקורס אמהרית שעשיתי, הגעתי לאיזה שלב מסוים, אהבתי נורא את השיעורים, כאילו באתי בעיקר כדי לפתח את שיהיה לי יותר מילים, שאני יודע יותר להתנהל עם השפה, אבל הוא לימד אותנו גם אותיות וקריאה וכתיבה. ותשמע, יש אותיות באמהרית שהן קשוחות, ללמוד אותן לבד זה מדהים, אחי. ומעניין אותי לדעת איך הילדים מגיבים, כאילו זה מעניין אותם, הם בהתלהבות, הם מרגישים...
כן, אז אני אגיד לך שאני, למשל, הילדים שלי, בגלל שהצטלתי מהבית, או שהם היו קטנים, שהייתי, ככה הייתי חוזר איתם על האותיות, וכך, וכי, אז זאת אומרת, הם ידעו, היה להם איזשהו רקע, ושצירפתי את הילדים האחרים, והצלנו את הלימוד, אז פשוט אני אפילו הופתעתי לטובה מהרצון שלהם וההתעניינות. למשל, היום בשיעורים, אני בדרך כלל אחרי העבודה בערב, אני מלמד אותם 3 פעמים בשבוע, ופשוט הילדים שולחים לי הודעות, הם שואלים, הם פשוט שיתוף פעולה מדהים, וזה
נתנתי
כאילו, אני אומר בוא נעקיר מה אני צריך יותר מזה, אז זה כן, הילדים שעושים פעולה, אין ספק. אפילו הילדים שעושים פעולה יותר מההורים,
זה מדהים בעיני. איך באמת ההורים שלהם מקבלים את זה? מתרגשים בטח.
ההורים מתרגשים, כן, אין ספק. יחד עם זאת, אני מרגיש שהם עדיין לא מאמינים שיש לנו יכולת ללמד בעצם בעצמנו את הילדים. המקובעות הזאת של בעצם להתרגל דרך הלימוד הממסדי, ולא משהו מעבר, זה משהו שהוא מורגש, ודווקא הילדים הם יותר אפילו, יש להם את הרצון יותר מההורים, והם כאילו מה שמדהים, ההורים מספרים לי, הילדים חכים שאני אעשה את הטלפון, שאני אעשה את המשך שיעור, כי לצערי אני לא יכול ללמד כל הזמן, גם מפנת לו, גם כאילו זה לוז פרטי, וגם מפנת המקום שאני עושה בו. זה מועדון שבעצם, מועדון אירועים, יש בו פעילות שמה, ולשמחתי, בוא נגיד מיד שיצא לקורונה, אז אין אירועים, אז זה פנוי. אז בעצם לקחתי, כן, אז ניצלתי את ההזדמנות, אמרתי, אין ה... הייתה בתקופה הזאת אני חייב להעסיק את הילדים, ובעצם ככה התחלנו לעשות את השיעורים.
אתה יודע, דיברת על ההורים שהם סומכים על הנשענים, יותר נכון, על המערכת כדי שילמדו את התלמידים או אותם. אבל אני חושב שלהורים יש איזה אינטרס שהילדים לא ידעו אמרית, שהם רוצים קצת לרחל עליהם קצת. אני, יש לי, יש לי.
כולנו מכירים את הסיפור הזה.
כן, אבל אני אגיד לכם שדווקא, גם שהילדים, שמלמדים אותם וגם שהילדים, למשל אנחנו, אני ואשתי, לפעמים ככה זורקים מילים, ואנחנו קולטים את התגובה, הם צוחקים, אז למשל הבת הגדולה שלנו, נכון אמרתם ככה,
תגיד.
אז זה מדהים.
לגמרי. ותגיד, מה עם מבוגרים כמונו שרוצים לחזק את מה שיש להם? כי יש לנו קצת, אבל אנחנו, זה לא מספיק, ואנחנו באמת רוצים, כמו שאמרת, לחזור לשורשים קצת, ויש תנועה גדולה באמת של חזרה לשורשים. איך אנחנו יכולים באמת לחזק את זה? עם לימוד עצמי או בזום, כאילו, יש לך איזה...
אולי כן, איזה סטארט-אפ של להקים שיעורים בזום לטובת המבוגרים.
בעתיד זה יכול להיות...
או, עכשיו אתה מדבר.
כרגע, אני, הקהל יעד שלי זה הילדים, כי אתם יודעים, דף ריק, למשל אם אתם עושים דף לבן ריק, אתם כותבים עליו, בעצם מה שכתוב זה מה שנשאר, ככה גם ילדים. הילדים, ככל שאנחנו נתחיל יותר מוקדם ללמד אותם, לקנות להם ערכים, ובעצם, במיוחד כאילו, את האהבה לשפה, את כל החיבור הזה של השורשים והמורשת, אז הם גדלים עם זה, וזה משהו שאמור להיות באופן טבעי. אז אני, הריכוז שלי, אני משקיע בילדים.
אז אנחנו עבודים.
אנחנו עבודים, ואנחנו ננסה ללמוד.
אני סומך עליכם שאתם כבר בוגרים, אתם תמצאו את הדרכים ללמוד, אבל...
אם אנחנו באמת רוצים...
אנחנו צריכים להשקיע בילד.
אם אנחנו באמת רוצים ללמוד לבד, יש לך איזו טכניקה בשבילנו שיכולה להועיל לנו?
אני פשוט, אין קיצור דרך, פשוט צריך להשקיע פעם אחת כמו שצריך בהתחלה את הבסיס, והבסיס זה הכרת האותיות, כמו שאתם יודעים או לא יודעים, באמרית כל אות יש לה 7 בעצם
יצורות,
יצורים, אז ככה צריך ללמוד. ועכשיו מה שיפה באמרית, למרות כל ה... זאת אומרת כל אות זה 7 יצורים, אז בעצם ברגע שמזהים את המבנה, כל אות בעצם יש לה את המבנה שלה איך שהיא כתובה, אז למשל, אם אתה יודע איך אחה, חגיז נראית, אז אתה יכול לדעת גם מה, איך לגיז נראה. אם זה הוא קייב נראה, אז לג קייב. אז בעצם זה דומה, פחות או יותר כאילו מבחינת הסימונים הם דומים.
כן, מבחינת ה...
בעצם... כן, בדיוק. כן,
מבחינת הניקוד, כאילו, זה לא ניקוד, האות משנה קצת צורה.
כן, עכשיו מבחינת אמרית, אחד היתרונות באמת, זה שפה אמרית, אם זה גיז בעצם, שממנה התפתח השפה אמרית וכל השפות שם באתיופיה, היתרון שלה זה בעצם קריאה מדויקת. ברגע שאתה כותבים באמרית או בגיז, אם אתה יודע את האותיות אתה לא מתבלבל. אתה לא, אין, המילים הן מדויקות, הן קל לקרוא אותן. זה יתרון ללמוד. היום בכלל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בעולם למשל, בהרבה אוניברסיטאות ומכללות, לומדים את השפת הגיז. ולמה לומדים?
כן.
ולומדים הפרג'ים לומדים. למה לומדים? בעצם בשביל לחקור את כל הנושא של הדת, כי הרבה מהספרים העתיקים נמצאים בשפת הגיז. רובם יש תרגום לאמרית, אבל יש הרבה ספרים שנמצאים בגיז. ואנשים רוצים להגיע למקומות האלה. אז אם הפרג'ים יכולים לעשות את זה, למה שאנחנו לא נעשה את זה?
אמן.
אמן. אז כן. לסיום, יש איזה, אתה יכול לשתף אותנו במה המטרה שלך באמת, מה אתה רוצה להנחיל?
אז ככה, מבחינת הקורס, האמרית עכשיו, זה לא קורס, זה לימוד, אני קורא לזה, זה לא קורס, כי אנחנו לומדים כל הזמן. קודם כל, אני, המטרה שלי שהילדים, שאני מלמד אותם, ידעו לקרוא ולכתוב. מבחינת הדיבור זה בהמשך. הרגע מה שחשוב לי זה יותר הכרת האותיות, לימוד האותיות וקריאה וכתיבה, וכמובן גם בהמשך דיבור. ובכלל, מבחינת כולם, אני באמת מה שאני גם אומר לכולם, זה לחזור למורשת, לשורשים שלנו, ללמוד את השפה, שבעצם בסופו של יום, זה ברגע שאנחנו יודעים את השורשים שלנו, ברגע שאנחנו יודעים מי אנחנו, אז יותר קל לנו להתמודד עם כל דבר, פשוט אנחנו אנשים יותר חזקים, בוא נגיד ככה. זה אני אומר, זה מניסיון, כי אני מגיל קטן, אני מחובר למורשת ולשורשים, והייתי צריך איזו הכוונה פה והכוונה שם, בעצם בשביל ככה להמשיך ולעשות את כל המסלולים שעשיתי בחיים שלי.
מעולה, ידידי. באמת מעורר השראה. אנחנו נודה לך, ברן, ונאחל לך המון בהצלחה, ושכמה שיותר ילדים ילמדו, וגם אנחנו המבוגרים נלמד ככה ונחזור לשורשים. ובזאת אנחנו נסיים, אנחנו נודה למאזינים ולמאזינות. תודה לחברתי באולפן אורטל מוגוס.
תודה, שלמה.
לאורך שלנו, ניר גורלי. אתם יכולים להאזין לאפריקן בכל יום רביעי, בין השעות 5-6, בתדר 104.9 FM, 105.1 FM, וכמובן אפשר להאזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן ובספוטיפיי, ולעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק אפריקן.
עד הפעם הבאה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.